מקווה שהיום נגמור עם העניינים הפורמליים, אבל בכל זאת אני רוצה ככה להשלים את התמונה ונראה איך העסק עובד. אז מי ש... בסדר, אתה רואה שם את הלוח? אוקיי, אני רק אזכיר בקצרה, בעצם אני מנסה להראות איך אנחנו מסיקים עסקים של קל וחומר, בניין אב, פרחות עליהם, צד שווה וכדומה. ראינו איך עובד קל וחומר, בעצם הטענה, אני כבר אתחיל, אני אעשה את החזרה תוך כדי התחלת הסוגיה של קידושין. אני פשוט אעקור על הסוגיה של קידושין ואני אעשה להראות איך מנתחים אותה, בקצת דילוגים כדי שלא נעשה את זה יותר מדי ארוך, אבל פחות או יותר בעקבות הסוגיה.
איפה זה בקידושין?
קידושין ה', עמוד א'. יש שם הגמרא, דנה שם בשאלה האם חופה קונה. אנחנו יודעים שאישה נקנית בשלושה דרכים, שלוש דרכים, יש שם בגמרא בהתחלה הדיון הזה, כסף, שטר וביאה. החופה נעשית על ידי, זאת אומרת, הנישואים נעשים על ידי ביאה וחופה. ועכשיו השאלה היא, מה קורה אם אנחנו מנסים לעשות את הקידושים על ידי חופה? זאת אומרת, האם אפשר להכיל קידושים על ידי חופה? אז הגמרא מתחילה בקל וחומר. אמר אבונה, חופה קונה מקל וחומר. אני מדלג על כן. גמרא שבסופו של דבר קל וחומר של אבונה, ומה כסף שאינו גומר? קונה, חופה שגומרת, אינו דין שתקנה. אז זה הנתון הראשון. בואו נתחיל עם זה. אז יש לנו בעצם, אולי נעשה פה מקרא. כן, כסף, מני, חופה, H. שטר. בסדר, זה יהיה לנו בצד רק שאנחנו נזכור את זה. בסדר, עכשיו יש לנו ככה. ומה כסף? יש לנו כסף וחופה. אוקיי? עכשיו, כסף קונה, נגיד זה קידושין וזה נישואין. אז נישואין וקידושין. אני סימנתי את זה. אז כסף שאינו מסמן זה הפוך, פשוט אני רוצה לשמור על אותו סדר כל הזמן, אבל מסמן זה כך. מה כסף שלא עושה נישואים? כן, עושה אירוסים, חופה שעושה נישואים, פה יש סימן שאלה, אם היא תעשה אירוסים, נכון? זה בעצם הכל נכון, זה בדיוק המבנה של
אירוסים. אין לי יודעים על זה.
מה? אירוסים זה אין, אני מיד רואה, זה אני מבין שאלה. בסדר? אז זה פעולות וזה תורים וזה עמודות, זאת אומרת, גם את זה חשוב לזכור. זאת אומרת, זה השורות למעלה ולמטה זה הפעיל.
יש לך מקום מספיק מקום בעמודים?
מה?
יש לך מספיק.
עדיף לשים את האם ואת האם מסחור, תוכל לגדול.
אוקיי, כזה נכון. ורואים את זה רחוק ממני. אז דרך אגב, אני אעשה את זה כדי לחזור.
עמודים הבאתי רוצים ישונים. כל היתר זה יותר כסף.
אתה בגלל שאני לא אצטרך לך פעם מבחור.
לא צריך.
עכשיו אני מנתח את שני המילואים האלה. אז בגבי כאן בחומר כבר עשינו את זה, וראינו שבעצם, נגיד מדבר על מילוי אחד. אז אם מדבר על מילוי אחד, אז לכסף יש ערך אלפא, את זה הוא לא מצליח לעשות כי זה רוצה שני אלפא, מי שיש לו אלפא לא מצליח לעשות את זה, וזה מספיק לו אלפא, לכן כסף עושה אותו. נכון? עכשיו, בחופה יש שני אלפא, איך אני יודע? כי הוא מצליח לעשות גם את זה, וזה דורש על שני אלפא. אם יש לו שני אלפא, אז ודאי שהוא מצליח גם לעשות את זה. אז את זה פתרנו די בקלות. אוקיי? מה קורה במילוי אפס? במילוי אפס, אז המצב הוא שיש לנו נגיד שזה אלפא, אז את זה הוא לא מצליח לעשות כי זה דורש בטא, זה מספיק לו אלפא, וזה בטא. נכון? אז הוא מצליח לעשות את זה, ולא מצליח לעשות את זה. זה שני טובים בין אישויים. בסדר? אז אלה שני המודלים, ואז אמרתי שהמודל הכחול יותר פשוט, כי יש בו רק פרמטר אחד. והאדום יש בו שני פרמטרים, אז לכן נביא בכחול, וכך הוכחנו שזה אחד. בסדר? עכשיו, בסוף הפעם הקודמת, אז ניסיתי להראות איך עושים את זה בצורה סיסטמטית, כי כשתיכנס הפרחה ויכנסו דברים יותר רחוקים, כבר אי אפשר יהיה לעשות את זה כל כך בעל פה. ואז מה שאני אמרתי זה דבר כזה. אני בעצם לוקח את A ואת N. אני לוקח את A ואת N. בסדר? עכשיו אני שואל מה היחס ביניהם. אז פה אני דובר מילוי אחד, כן, זה הכחול. הדיאגרמה מייצגת את הכחול. אז במילוי אחד אני יודע שזה נכנס לתור זה. כיוון שבכל משבצת, מה שמשמאלו יותר גדול או שווה לו. נכון? אז אני מסמן את זה ככה. כן? נכנס לתוך A. עכשיו, הכלל הוא שאני מתחיל ב-A, אני קורא לזה אלפא. משהו, אני צריך להתחיל את זה. עכשיו השאלה היא מה אני יודע להגיד עליהם. אז אני יודע שזה שני אלפא. למה? כי אני יודע שכל מה שעושה את זה, גם עושה את זה. נכון? זה בעצם הנקודה. אז אם כל מה שעושה את זה, גם עושה את זה, זה אומר שלזה יש דרישות יותר חזקות מאשר זה. אז לכן הכלל הוא תמיד, אם יש חץ, עכשיו כבר נשכח את ההסברים. עכשיו אנחנו פה יודעים את הכלל. ברגע שיש חץ, מה שפה צריך להכיל את מה שפה. אוקיי? מה קורה באדום? במקרה של האדום, אז הדיאגרמה הולכת ככה, יש לי A ויש לי N, נכון? אבל אין חץ ביניהם. אין קשר ביניהם, אף אחד לא מוכל בתוך השני. נכון? לכן בעצם זה אלפא וזה בטא עולה, אז לא משנה. אוקיי? אז בעצם ככה אני יכול בצורה סיסטמטית לקחת טבלה ולהוציא ממנה מודל. אחרי שעשיתי את המודל אני רואה, פה יש פרמטר אחד, פה יש שני פרמטרים, בינתיים אני מתעלם מזה שיש פה שתי דרגות של הפרמטר הזה. מבחינתי זה לא משנה, גם במסקנה זה לא ישנה. אוקיי, עכשיו השלב הבא של הגמרא, הגמרא מביאה פרחה. מה אומרת? מה לכסף שכן פודים בו הקדשות ומעשר שני. אז אנחנו מצרפים פה את הפדיון, ועוד פעם עברתי לאנגלית. כן? פודים בו הקדש ומעשר שני, אז כסף יש לו איזה יכולת לעשות משהו שחופה לא יכולה לעשות. נכון? ועכשיו שוב פעם, אני צריך לעשות בדיוק את אותו תרגיל. איך אני יודע שזאת פרחה? בוא נראה.
סליחה, אני חושב שמתודולוגי, האחד, מה הוא אומר?
האחד אומר שזה מצליח.
זה מצליח
לעשות ניסויים?
כן. אני לא מבין איך אפשר להוסיף עמודה שהאחד, אחד לא מדבר, לא ניסויים כאלה.
למה? הוא מצליח לפדות. מעשר שני.
מה זה? מה זה קשור?
מצליח, זה עושה. זה מצליח לעשות את הפעולה שמתוארת כאן. הפעולה שמתוארת כאן זה פדיון, הפעולה שמתוארת כאן זה ירוסים וזה ניסויים.
זה בסדר, אני מדבר על האחד. המשמעות של האחד, עד לפני שהוספת את העמוד הפי, האחד משמעותו מצליח לעשות ניסויים.
לא, משהו. ניסויים או ירוסים. מצליח לעשות משהו. גם פה, מה זה האחד הזה? זה מצליח לעשות ניסויים. באחד הזה זה מצליח לעשות ירוסים. לכן אין פה, האחד הוא לא אוניברסלי, האחד הכוונה מצליח לעשות את הפעולה, הפעולה מוגדרת פה. ניסויים, נרוסים, פדיון. אחד זה מצליח, אפס לא מצליח. ואמרתי בפעם הקודמת שההנחה שכשאנחנו עושים את הכל באותה טבלה, ההנחה היא שכנראה הצלחה בזה והצלחה בזה שייכים לאותה מסגרת מושגית. וזה כמובן הנחה שאנחנו אף פעם לא יכולים להיות בטוחים, אבל דיברתי על האינטואיציות שיש עוד לפני שעושים את הקישור. וכדומה, אוקיי? עכשיו אנחנו חוזרים בדיוק על ה... עוד פעם, אני מוחק את האמן ונכתוב אותה מחדש, הפעם הטבלה החדשה. אז אני מתחיל עם האחד, אבל עכשיו אני כבר לא עושה את זה בעל פה, כי בעל פה יהיה יותר קשה לעשות, זה עדיין אפשרי, אבל יהיה יותר קשה, ואני פשוט אראה לכם שאפשר לעשות את זה פה הרבה יותר בקלות. אז יש לנו ככה. יש לי A ו-N. A ו-N ו-P. אז ככה, A, אני בא במילוי אחד, אז A, N נכנס לתוך A, זה עדיין נשאר, נכון? N נכנס לתוך A, ומה עם P? P, גם הוא נכנס לתוך A, אבל אין לו קשר ל-N, נכון? רואים ש-P בעצם יש לו את אותו יחס לזה, ולזה גם יש את אותו יחס, אבל ביניהם, בין שני אלה אין יחס. אז לכן בין שני אלה אין חץ. זה חשוב, אוקיי?
איך אנחנו יודעים שהחץ הוא מ-P ל-A ולא מ-A ל-B?
כי P נכנס לתוך A, מוכל בתוך A, A הוא הגדול יותר. החץ תמיד הולך מהקטן לגדול. עכשיו, מה קורה באדום? באדום יש לנו בעצם, אתם רואים ש-A ו-P נהיים אותו דבר. בעצם יש לי פה את P בשנים, ונשאר אותו דבר, אין חיצים, נכון? A ו-P הם אותה עמודה. עכשיו, איך אני בונה את המודל? אז פה זה ברור, אנחנו כבר יודעים, זה אלפא וזה בטא, נכון? אין קשר ביניהם. גם A וגם P הם בטא, זאת אומרת, במילים אחרות, מה זה אומר ששניהם בטא? זאת אומרת שמה שצריך בשביל לעשות את זה, צריך גם בשביל לעשות את זה. למי שיש בטא, הוא יצליח לעשות את זה, הוא יצליח גם לעשות את זה, כי זה אותו דבר, לפחות לפי הנתונים שפה. זה בעצם המשמעות של העניין.
אני לא מבין למה P נכנס לתוך A, אני מבין...
כי P ו-A זה אותו דבר. אם תשים את המילוי האדום, פה זה 1-0 ופה זה 1-0, זה אותו דבר. זה אותה עמודה.
מי
כאשר יש חטא, אז אחד מוכל בשני. כשאין חטא, אין קשר בין השני. כשהם אותו דבר, אז זה פשוט אותה נקודה.
כן, החטא שם על החטא הוא חד כיווני.
כן, דו כיווני.
אתה עשית N,
P ו-A. P-A זה לא חד כיווני.
לא, זה...
אבל למה אנחנו נכון? זה
נכון.
זה
לא נכון. זה נכון.
זה נכון. זה נכון.
B-A זה לא חד כיווני. הם אותו דבר.
P נכנס... לא, כחול זה מילוי אחד. האדום מסמן את מילוי אפס. הכחול זה דיאגרמה בשביל מילוי אחד. במילוי אחד, אז פה זה 1-1, ופה זה 1-1, וזה נכנס לתוך זה. וזה גם נכנס לתוך זה. אבל בין שני אלה אין קשר. שזה בדיוק, אתה...
בכל, פי, A יותר חזק מפה.
כן, בדיוק. זה בדיוק ההבדל, נכון? עכשיו, מה זה אומר? בואו נמלא את זה. אז פה עשינו כבר אלפא ובטא, אז אנחנו יודעים. איך עושים את זה? אז אני מתחיל עוד פעם. אולי נעשה את זה כדי שיהיה שווה, נקרא לזה אלפא ולזה בטא.
אלפא ובטא, פה אלפא ובטא,
לא משנה לי כרגע, אני רק רוצה לעשות בין שני אלה, לא חשוב לי החלק הקודם. אז פה אני גם קורא לזה אלפא. מה עושים כאן?
אלפא ובטא בריא.
אז פי זה שני אלפא, וזה אלפא וגם בטא. חייב להיות, תמיד במבנה כזה.
מבנה שזה הפוכה, אלפא ובטא זה ב-A, וזה אלפא וזה בטא, כי זה מוכל.
שניהם מוכלים. גם זה מוכל בזה וגם זה מוכל בזה. אין הבדל, אני יכולתי להפסיד פה אלפא ובטא בכל שנייה, אבל זה לא משנה. אני מפסיד את זה כדי שהבטא תמיד יופיע ביחס להן, אז אני רוצה שתראו את ההבדל בין הדיאגרמות. מבינים מה זה ככה? זה צריך להיות מוכל בזה, אז בין זה לבין זה זה אלפא ושני אלפא כמו שהיה קודם. אבל פה צריך להיות משהו שמצד אחד בולע את זה, מכיל את זה, אבל אין לו קשר לזה. נכון? אז אני חייב לעשות פה אלפא שהוא יותר קטן משני אלפא, לא יכול להיות לא שני אלפא, לא שלוש אלפא. אם היה פה שני אלפא, מה היה קורה? אז היה חץ כזה, נכון? אבל אין חץ, אז לכן פה חייב להיות אלפא ובטא, ופה זה שני אלפא, תמיד מבנה כזה, תמיד זה מתמלא בצורה כזאת. אפשר כמובן להפוך את זה עם זה, זה לא משנה, אבל תמיד, מה אני רואה פה? שבשני המקרים יש לנו מודל עם שני פרמטרים, אלפא ובטא, וגם פה אלפא ובטא, זאת אומרת, זה פילחה. זאת אומרת שאין עדיפות למילוי אחד על מילוי אפס ולהפך, נכון? שעוד פעם אנחנו זוכרים שלמרות שפה אנחנו עולים לשני אלפא, יש פה משהו שהוא טיפה יותר מסובך. כן, אבל זה אמרתי, אנחנו לא מתייחסים לרמת הפירוט של כל פרמטר. בהמשך אני יכול להוכיח את זה, אבל כרגע אני רק אומר את זה. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. והגמרא אומרת, ביאה תוכיח. ביאה תוכיח, אני כבר אכתוב את זה פה על הטבלה הזאת כדי שלא נצטרך לעשות את זה שוב.
לא, זה קצת שווה.
מה זה ביאה תוכיח? ביאה עושה ניסויים, עושה יורים, וכמובן אי אפשר לבדות. מעשר שנים. הם עשו פעם, אבל אי אפשר. אוקיי, אז מה זה אומר? עכשיו יש לנו טבלה חדשה, 3 על 3, אבל אנחנו, אני, כמו שאמרתי גם בפעם הקודמת, זה לקראת הצד השווה, אנחנו בינתיים עוד לא עושים צד שווה. לכן בעצם אני מנתח רק את החלק הזה. אוקיי? אני כותב את זה ככה בשביל הצרכים בהמשך. בינתיים יש לנו בניין אב.
זה ביאה תוכיח.
ביאה תוכיח. זאת אומרת, אנחנו מתחילים עם ביאה, אחרי זה אומרים ביאה לא עובדת, קשר להפירך, נחזור חזרה לעשות את שניהם ביחד. אבל כרגע אנחנו מדברים רק על ביאה, אז קודם דיברתי רק על זה, עשיתי פירך, ועכשיו אני מדבר רק על זה. אתם רואים שאני בונה את הטבלה, אבל בינתיים אני מנתח רק חלק
חלק. זה נקרא בניינה?
זה בניינה.
שלושה אחדים זה בניינה?
כן, כי בניינה זה אנלוגיה בעצם, זה אותו דבר. זה לא כבחום, זה יותר חזר. בניינה זה אותו דבר. אוקיי, אז עוד פעם אנחנו חוזרים לעניינינו. אז מה, בואו נעשה רגע את החשבון. אז יש לנו עכשיו הדיאגרמה הכחולה. אז יש לנו ככה. יש לנו בכחול, אז כמובן A נמצא כאן. P נכנס אליו, נכון? P זה 1, ופה זה שלושתם 1. ו-N נכנס אליו גם. נכון? כן. אבל בין P לבין N עדיין יש איתלות. כיוון ש-P זה 1 פה, ו-N זה שני 1 פה.
שוב דבר לא שתנו מקום.
מה?
שוב דבר לא שתנו
מקום. כן, נכון, אני יודע. זה הכחול.
כן.
עכשיו, רגע, מה? אני עושה
את הטבלה הגדולה.
זה הריבוע האמדי.
אני עושה רק את ה... אני עושה רק את ה...
רק את
השניים השניים
האלה. רק את ה-H ו-B.
את ה-A ו-N באותם
נקודות. אז אני מדבר על A ו-N. אז אני אומר ככה. אם במילוי אחד, אז בעצם A ו-N זה אותו דבר.
כן.
A ו-N זה אותו דבר, שניהם פה, זה מילוי אחד. במילוי אפס, יש לנו כמו הקל וחומר, נכון? במילוי אפס בעצם יש לנו A, N, כזה, הקל, כיוון החץ מתפך. אוקיי?
כן. איך אתה עושה קל וחומר ככה בטבלה התחתונה?
לא, אני לא עושה קל וחומר, קל וחומר היה יכול לעבוד ככה אם הייתי עושה את זה, אבל זה לא קל וחומר. לכן אני הולך ככה, ככה זה בניין אב. זה בניין האב שלא עובד, זאת אומרת, בהערכה שהמילוי הוא אפס.
אבל איך אתה בכחול מתעלם מ-M?
לא, כי אני יוצא לך בניין האב, מחליט חופה, ביאה תוכיח. ביאה תוכיח על חופה, אני שוכח מ-M, אני כתבתי את זה
כבר שם, אולי הוא עובד,
בהמשך אני אעזור לזה.
בסוגיה M כבר הוזכר.
הוזכר, אז מה?
לא, אנחנו רוצים
להבין את זה. תמיד בצד השווה זה עובד ככה, אני מתחיל ללמוד מזה. אחרי זה עזבתי אותו, הוא הוזכר, אבל עזבתי אותו, אני לומד מזה. על כל יש תירך, אתם זוכרים, כתבנו את זה באחד השיעורים הקודמים. ואז אני הולך לשניהם ביחד. כן, אני עושה את זה באותה טבלה, כי זה לא...
אבל למה לא לכתוב A ו-N נפרדים?
אפשר
לכתוב. N כלול ב-A, עדיין יש לי את ה-1, אבל לפחות אני לא מתעלם מ-N, מ-M.
לא, אתה לא צריך להתעלם, אתה צריך להתעלם מהם. ושאני רוצה לעקוב אחרי מחשבה של הגמרא. הגמרא מתחילה בכל וחומר, היא מסתכלת רק על זה. עוברת לבניין אב שמסתכל רק על זה. השלב הבא יהיה צד שווה. ואז לכן אני אעשה את הכל בטבלה אחת, כי זה בשביל ההמשך. למעשה הייתי צריך לעשות פה טבלה קטנה של 2x2. אוקיי? אז מה קורה פה? אז אלה שתי הטבלות, מה הכי הנוח? אנחנו פה יודעים, זה אלפא ושני אלפא, בדיוק כמו... סליחה, הפוך. בדיוק כמו... לא,
זה...
וההוא שלמעלה זה אלפא. נכון?
ולמה כחול עדיף?
או, עכשיו פה, מכאורה אנחנו תקועים, נכון? בגלל שבשני המקרים יש לנו רק פרמטר אחד, וכל ההבדל הוא רק הבדל של הרזולוציה, זאת אומרת שיש כמה רמות של האלפא. אז היה מאוד מפתה לומר שהכחול עדיף בגלל שבמקום שבו הכל שווה, מקום שבו הכל שווה, אז זה כן משחק תפקיד. רק אם זה לא שווה, אז לא משחק תפקיד.
קודם לא שינוי.
בדיוק, קודם לא עשיתם. כי גם פה, אתם רואים, הכל היה שווה, לכן נשארתי את זה כתוב. הכל היה שווה, ופה בכל זאת היה הבדל ברמת, פה יש אלפא ושני אלפא ופה אין, ובכל זאת אמרתי שזה שקול, נכון? אז זה אומר, אני פשוט עושה את החשבון, מנסה לבנות את המודל מתוך הנתונים. אז הנתונים אומרים שזה לא משחק תפקיד. מה שאומר שפה אני תקוע. אני תקוע כי המודל שלי לא יסביר לי למה בניין האב עובד.
אבל יכול להיות שזה כן משחק תפקיד שאין עוד פרמטר נוסף, יש עוד פרמטר אחד.
כן, אבל
אז זה כבר
ממש אדוקי.
יש גם בטא, אז זה לא
משחק. כן, אבל אז זה כבר נורא אדוקי. למה? מה זה משנה? הרי פה בשני המקרים יש בטא, רק אלפא, פה זה אלפא ושני אלפא, ופה זה רק אלפא אחד. מה אכפת לי שפה אין בכלל בטא? עדיין, היה
חלק
ביניהם אותו דבר.
כן, כן, בטא, אתה לא יודע מה העוצמה שלו בכל אחד
משניהם. בסדר, אבל הוא קיים בשניהם. לא, אין, העוצמה שלו היא אותה. כמו שאני אומר, אין פה שני בטא, זה רק בטא אחד, לכן אני אומר, מסברה לא נראה שהחילוק הזה רלוונטי, אני אראה בהמשך, אתם תראו שאני יכול להוכיח את זה שזה לא רלוונטי, ולכן בעצם בינתיים אני תקוע, אני אחזור לזה עוד מעט, יש הסבר, אבל אני בונה אותו בשלבים. אז בשלב זה אני בעצם אומר, אני תקוע כי משם מוכח שהערכים, מספר הערכים של האלפא לא משחק תפקיד, אבל פה אם אני מאמץ את זה שזה לא משחק תפקיד, אז לא ברור לי למה כחול...
אני אצלך, בכל מקרה, בענייניו לוגית, בוא נעזוב את המודלים. אני אומר, אני גם בלונדה וגם עם משקפיים. הוא בלונדה, זאת אומרת שיש לו משקפיים? איזה מין היגיון זה?
עוד פעם, וכאן בחומר, זה שאתה...
אבל בחומר יש בזה.
למה, איזה היגיון? אם לא הצלחת בכימיה, אבל הצלחת בספרות. השני הצליח בכימיה, אז הוא הצליח יותר בספרות.
למה
יש לו בספרות בכימיה?
בסדר, אמרת שכאשר
יש... פה אני אגיד אותו דבר, יש איזושהי הנחה שזה שייך לאותו שדה, בדיוק הנקודה, ברגע שעשיתי את זה באותה טבלה, הנחתי במובלע שזה באמת לא בלונדה במשקפיים, אלא יש קשר בין הדברים, אחרת זה באמת לא רלוונטי. אוקיי, אז עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים את זה, אז בואו נעבור הלאה, אני אחזור לנקודה הזאת כדי שתראו אחר כך איך זה בכל זאת עובד. מה הגמרא עושה עכשיו? מה לביאה שכן קונה ביבמה? אוקיי? יש לנו פה עוד מילה אנגלית. יבמה. אוקיי? אז עכשיו אני עובר לפה. וכבר הראיתי את ההשוואה לצד ימין, ראיתם שיש פה איזה ספירה עם מספר הערכים של אלפא. מה זה אומר? אז בינתיים שימו לב, אני מתייחס רק ל... אגב, כסף לא קונה ביבמה, אני כבר יכול למלא פה, זאת העובדה. בסדר? אבל זה בינתיים לא חשוב לי. כי אני רק, אני כותב את זה בטבלה אחת, אבל תחשבו כאילו שהטבלה היא בעצם ארבעת אלה ושני אלה. זה בעצם בעניין אוהב עם פרחה לידו. אני כותב את זה כדי לא לכתוב אחרי זה עוד פעם כשאני אשתמש בכל. אוקיי? מה קורה עכשיו? אז פרחה על בעניין אהב, עוד פעם, אני מסתכל, שימו לב, על טבלה של 2 על 3. שני אלה ו-2 על 2. בסדר? תחשבו את זה ככה. עכשיו, אם המילוי הוא 1, אז יש לי פה A. שנכנסים אליו y ו-n.
אין, לא, אין בתוכו.
אה?
אין בתוכו.
לא. אה, רגע.
זה אחד ואחר?
כן, אחר ואחר. אין בפנים. אוקיי, זה במילוי אחד. ובמילוי אפס, מילוי אפס, אז יש לי a ו-y.
y ו-y.
a ו-y. וזה נכנס לתוך
n.
נכון? עכשיו פה אתם רואים בצורה מאוד ברורה, אפילו לא צריך לעשות את המודל, זה ברור שזה אותו דבר. לכן זו פירחה. אז זה כן משתדר, נכון? אלפא ושני אלפא. וגם פה...
יש לו בטא ושני בטא.
כן, לא משנה, אבל זה אותו... אבל זה אותו... לא חשוב לי, כי זה אותו... אותה הסיבוכיות.
כן.
בסדר? אז לכן פה ברור שזו פירחה והכל בסדר. עכשיו, אומרת הגמרא, טוב, אז אם ככה ניסינו את הקל וחומר, פרחנו אותו. את זה מיליתי מיד האישי. אני יודע שביאה לא קונה ולא עושה פדיון, אז כבר מיליתי את זה, למרות שבעצם הגמרא לא השתמשה בזה.
לא היה צריך את זה.
לא היה צריך את זה בינתיים. אבל זאת העובדה, זה נכון. ואגב, זה תמיד ככה. זה תמיד ככה. אין, בכל הש"ס לא תמצאו דוגמה נגדית. תמיד פרחה הזה, שזה מסתמת בסוף לצד שווה, פה יהיה אפס. תמיד. אחרת, לא צריך לצד שווה.
וגם למעלה ושמאל?
כן. גם למעלה ושמאל. פה עשינו בניין אב, פרחה עליו, ופה מילדים מידע אישי, כן, שכסף לא קונה ביבמה. מה קורה עכשיו? הנגמרא עכשיו לא מוסיפה עוד עמודה, נכון? שבעצם אומרת, כסף יוכיח וחזר הדין. לא ראי זה כראי זה, לא ראי זה כראי זה. הצד השווה שבהם, של במי? של ביאה וכסף, כן? שקונים בה וקונים כאן. קונים כאן הכוונה אחד, כן? אף אני אביא חופה שקונה באלמה וקונה כאן. זאת אומרת...
יש עוד עמוד שקונים באלמה, לא?
לא, קונה באלמה, הכוונה של באלמה, עושה, קונה פה, קונה פה. במקרים האחרים הוא קונה, ושניהם קונים. עכשיו, על פניו, כמו שאמרתי בשיעור שדיברנו על הצד השווה, זה נורא מוזר. כמו שזה קונה בפדיון וזה קונה ביבמה, מי אמר שזה אותו דבר? אם אתם זוכרים את האלפא ובטא שעשיתי שם בצד השווה, אנחנו רואים את הסרטוט הזה, אנחנו לוקחים שני מלמדים כן? שמלמדים על זה. לזה יש תכונה מיוחדת ולזה יש תכונה מיוחדת. ועכשיו הצירוש של שניהם בכל זאת מצליח ללמד. עכשיו פה אנחנו רואים את זה מזווית אחרת, אבל זה אותו דבר בעצם. אוקיי? בעצם השאלה איך זה עובד. בואו תראו איך זה עובד. אני רוצה לצייר את הטבלאות. את הדיאגרמה, סליחה. אז נתחיל עם הכחול. זה כבר מתחיל להיות יותר מסובך. אתם רואים שפה כבר יותר קשה להגיע למודל בלי לעשות את זה בצורה, כן, סיסטמטית.
אני חושב שהאחד ליד סימן השאלה יהיה גם כחול?
מה?
המספר אחד ליד סימן השאלה, לא כדאי לתור אותו דווקא בכחול?
קטנתי אותו בכחול.
לא כחול, 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 סיכון.
אז עכשיו אני אמחיל עם מילוי אחד, בסדר? על מילוי אחד יש לי את A, הוא הכי גדול, כן, זה הכל אחד. N נכנס לתוכו, אתם רואים? M נכנס לתוכו, אבל שימו לב, כן, אוקיי, נתחיל רגע. M נכנס לתוכו. עכשיו, Y גם נכנס לתוכו, אבל הוא נכנס דרך M. זה נכון, הוא מגיע גם בסוף לזה, זה נקודה חשובה. אתה לא תעשו קו ישר מפה לפה, כי זה לא משנה. הוא נכנס בזה, וזה נכנס בזה, זה טרנזיטיבי.
ופי אותו דבר.
אתה צריך לעשות את זה ככה.
ופי אותו דבר.
ופי לא אותו דבר, פי נכנס מהדל. פי לא נכנס
בזה.
פי נכנס מהדל, זה הדיאגרם. אוקיי? עכשיו, מה הדיאגרם של מילוי אפס? אז ככה, יש לי A.
P ו-Y נכנסים
לתוכו. P ו-Y נכנסים משני הצדדים, נכון?
ו-N ו-Y
נכנס מפה, P נכנס מפה, ו-N...
Y נכנס ל-N.
Y נכנס ל-N.
וזהו.
רגע. Y נכנס ל-N, אבל N לא נכנס לשום מקום. אז Y נכנס ל-N, אז משהו כזה. נכון?
כן.
בסדר? בסדר? עכשיו בוא נמלא את זה. אז יש לנו ככה, זה אלפא, זה שני אלפא, שלושה אלפא. זה אלפא וגם בטא. אוקיי? אתם רואים שזה לא יכול להיכנס לזה, וזה לא יכול להיכנס לזה, אז אני מסודר. נכון? עכשיו מה קורה פה? עוד פעם, זה אלפא, נגיד שזה שני אלפא, זה אלפא וגם בטא, נכון? זה אלפא וגם בטא, ופה, לא רגע, זה...
צריך לרשום למען אלפא ובטא.
כן, ככה. נכון, אתה צודק או שלא?
לא,
אתה
צריך לרשום למען אלפא ובטא.
לא צודק, רגע.
צריך לרשום אלפא ובטא למעלה. בצדים עם בטא, ולמטה שני אלפא.
זה אלפא וגם בטא.
ולמטה שני אלפא.
זה שני אלפא, אבל לא צריך לראות מה עם ה-Y, עם ה-M.
בטא.
בטא. אוקיי? עכשיו, כשאני מסתכל על הדבר הזה, עוד פעם, יש הבדל ברמת הרזולוציה, פה זה מגיע עד שלושה אלפא, אבל בשני המקרים זה מודל של שני פרמטרים. עכשיו השאלה, עוד פעם אנחנו תקועים, נכון? עוד פעם אנחנו תקועים, כיוון שזה היה אמור לעבוד בצד השווה. עכשיו, מה זה אומר? זה בעצם אומר, כולל הבעיה שנשארנו איתה קודם, זה אומר שיש לנו בעצם, אני צריך להכניס כנראה עוד קריטריונים לשאלת העדיפות. זאת אומרת, איזה מילוי עדיף לא מספיק לקבוע את ריבש בכל מודל. כשאנחנו חשבנו על זה, אז אמרנו, ההיגיון אומר לעשות את זה לפי הסיבוכיות של הגרף. כמה שהגרף יותר מסובך זה פחות טוב. עכשיו, מה זה סיבוכיות של גרף? אז הלכנו לתורת הגרפים, ספרים של תורת הגרפים, ובתורת הגרפים מצאנו שלושה פרמטרים שנראו לנו רלוונטיים, שהם פרמטרים שמשתמשים בהם, זאת אומרת לא המצאנו אותם, פרמטרים שמשתמשים בהם. שלושה, נכתוב אותם בצד, כי יצא פה דבר מאוד מאוד מפתיע ומעניין. זאת אומרת, פרמטר אחד זה הקשירות. קשירות פירושו שהגרף, הכל קשור לכל. נגיד, אם לא היה פה חץ בכלל, אז זה לא היה קשיר, היה פה יחידה אחת או פה יחידה אחרת שאין קשר ביניהם, לא מדברים אחד עם השני. פה שני הגרפים קשירים לגמרי.
אבל מה שיותר קשיר יותר, זה יותר מסובך או יותר קל?
קשיר זה יותר פשוט. אם הכל יש קשר בין הכל לכל, זה יותר פשוט. עכשיו, הדבר השני זה מספר הנקודות, מספר הקודקודים בגרף. נכון, מספר הקודקודים בגרף, אם הוא פחות זה עדיף, זה יותר פשוט. הדבר השלישי זה שינויי כיוון. זה כיווניות של גרף.
זה מה שפה.
כן.
שינויי כיוון. שינויי כיוון, כן, שינויי כיוון בעצם זה אומר שנגיד במקרה הזה, שינויי כיוון יכריעו. למה? אני הולך לפה, אתם רואים, הפכתי כיוון. החץ מתהפך, הראש נפגש עם ראש, לא עם זנב. וגם פה מתהפך, זה שני שינויי כיוון. נכון? וזה שינוי כיוון אחד, לכל היותר. המסלול הכי גדול שאתה מוצא על הגרף, הכי הרבה שינויי כיוון, זה האינדקס של שינויי הכיוון של הגרף. עכשיו, פה זה אחד ופה זה שתיים. אז זה אומר שזה עדיף. אבל נקודה חשובה, צריך לשים לב, את זה עשינו לפני שראינו את זה. זאת אומרת, חיפשנו מה יכול להפיין את הגרפים, אמרנו, נראה לנו ששלושת אלה. תראו שהדבר מאוד מפתיע. אמרתי שיש שלושה סוגים של צד שווה, נכון? ששני אלה אחד ושני אלה אפס, שזה אחד וזה אפס. כל אחד מהם מוכרע על ידי אחד אחר. אחד מוכרע על ידי קשירות, אחד על ידי מספר הקודקודים, אחד על ידי שינויי כיוון. וזה מאשש בצורה מאוד חזקה, אני חושב, את זה שזה באמת אלה שלושת ה... קריטריונים הרלוונטיים לקביעת עדיפות, שאני אומר עוד פעם, קבענו את זה מראש.
אין איזה שמץ בלשון של הגמרא באיזה...
לא, הגמרא לא חושבת בצורה הזאת.
כל הצורה הזאת פעם.
לא, לא הבנתי. עוד פעם.
אני מבין את השניים ראשונים. למה השלישי?
שבין כיוון זה אומר שאין תזביטיביות. היחס מאוד לא פשוט בין הדברים. אם זה יותר גדול מזה וזה יותר גדול מזה, זה לא יהיה יותר גדול מזה. למה? זה לא הגיוני. משהו פה יותר מסובך. אין יחס פשוט בין המרכיבים של הגרף. כל אלה הגרף זה פרמטרים שמופיעים בטופולוגיה, בתורת הגרפים, לא קשור אלינו. אנחנו פשוט לקחנו אותם, כי זה מה שהיה נראה לנו שלושת הפרמטרים הרלוונטיים בעקבות סיבוכיות של גרף. אוקיי? אז בואו אני אסביר אותם שוב.
לא, זה לא בעיה. הבעיה היא איך אתה עובר מהסיבוכיות לשלושת ה... אני לא הבנתי.
מה עוד פעם?
אתה אומר שהדבר המעניין לא הבנתי.
אז אני אומר, אני קובע, אני בודק שאני רוצה להשוות את הגרף של מילוי אחד עם הגרף של מילוי אפס, אני משווה אותו מבחינת הקשירות, מבחינת מספר הקודקודים, מבחינת שינוי הכיוון. אז הקשירות פה מלאה, גם זה קשיר לגמרי, גם זה קשיר לגמרי, נכון? המספר הקודקודים גם פה ארבעה ופה ארבעה. נכון, זוכרים קודם היה קודקודים שהתאחדו, A ו-N היו ביחד, אז זה ירד את מספר הקודקודים, נחזור לזה. אוקיי? עכשיו, מה שנשאר זה שינויי כיוון, שזה בדיוק מה שקורה פה. תראו, המסלול המקסימלי עם שינויי כיוון זה מפה לפה. איך אני עושה? ואני הולך ככה, אופ, פה אני פוגש ראש עם זנב, אז שינוי כיוון אחד. נכון? זה כאילו אותו כיוון. אז אין שינוי כיוון, אבל פה יש... נכון? עכשיו, פה יש שינוי כיוון אחד, תמשיכו פה, גם פה יש שינוי כיוון. זה זנב מול זנב. אז זה שני שינויי כיוון.
הייתי יכול להגיד את זה להפך. שם יש אורך של מסלול יותר גדול. הוא יותר מסובך משמע. אורך של מסלול...
אורך של מסלול... ככל שאורך המסלול יותר גדול זה יותר פשוט. זה אומר שיש יחס פשוט בין כל המרכיבים. זה מתקשר לזה וזה מתקשר לזה והכל פשוט.
עכשיו אמרת משהו מעניין. מה מעניין?
עכשיו, מה מעניין? מה שאמרתי קודם, תראו, אז את זה הכרענו בשינויי כיוון. אני רושם ליד השינויי כיוון, אני רושם זה נקרא קל וחומר, קל וחומר פלוס בניין אב. זאת אומרת שיש לי צד שווה, שצד אחד שלו זה קל וחומר וצד שני שלו זה בניין אב, זה מוכרע על ידי שינוי כיוון. נכון? אנחנו זוכרים את זה. עכשיו בואו נראה את הדוגמה השנייה. עכשיו, אני מסתכל על הדוגמה הזאת. עכשיו אני עושה שני קלים וחמורים. אוקיי? שיניתי את זה מ-0 ל-1.
זה
יש בתלמוד סוגיה,
אמרתי, יש שלושה סוגים של צד שווה בגמרא, אין יותר, יש שלושה, או 1-1, או 0-0, או 1-0.
למה את אומרת את זה?
אין יותר צד שווה, זה הסברתי באחד השיעורים הקודמים, כי צד שווה תמיד מתחיל או בקל וחומר, ואז פירחה, ואז מביאים עוד קל וחומר. וגם עליו יש פירחה בחזר הדין. שירות שנייה, מתחילים בקל וחומר, פירחה, ואז מביאים בניין אב.
זה מה שהיה לנו, זה מה שהיה לנו בסוגיה שלנו.
אפשרות שלישית, בניין אב פרחה, בניין אב שני, פרחה וחוזר הדין. זהו, אין יותר. מה יכול להיות עוד? או בניין אב, בניין אב, או כאן בחומר, בניין אב, או בניין אב, או כאן בחומר, וכאן בחומר. אין יותר, לא יכול להיות.
כל אחד מהם.
זה בניין, זה עבדת בניין אב, כאן בחומר ובניין אב?
או כאן בחומר אב, או שני בנייני אב, או שני קלים וחמורים. מה יכול להרכיב צד שווה? יש לי הרי שני עסקים פשוטים שעושים ביחד צד שווה. אז אני אומר, אז בואו נראה עכשיו מה יקרה בסיטואציה כזאת, שבו יש פה כתוב אחד. אוקיי? אז אני מתחיל עם מילוי אחד, ואני אומר ככה, יש לי M,
A ו-N ביחד.
נכון, A ו-N ביחד. בסדר? אתם כבר רואים מה הולך לקרות פה. פה זה יהיה מספר הקודקודים. כי A ו-N כבר חתך לנו קודקוד, נכון? אז A ו-N ביחד, ו-Y ו-P נכנסים לתוכו, נכון?
כן.
אנחנו כבר יודעים מה הפתרון של זה, זה שני אלפא, זה אלפא ובטא. נכון? הסכימות חוזרות פחות או יותר. מה הציום במילוי 0? יש לי N. לתוכו נכנס A, נכון?
ו-P נכנס לתוכו, ו-Y נכנס לתוכו.
נכון? זה Y וזה P. מסכימים? כי Y זה 1 נכנס לתוך זה, ודרך זה לתוך זה כמובן. וזה נכנס מהצד השני, ביניהם אין קשר. נכון? זה בדיוק מה שתראה לי פה, ביניהם אין קשר. בואו נעשה עכשיו את החשבון. אז זה אלפא, שני אלפא, שלושה אלפא, שני אלפא וגם בטא. רואים פה את הסכמה, זאת אומרת, כשיש פה משהו, אז זה יעלה באחד וזה יצרף בטא. עולה איפה משהו ראשי, פה יצטרף בטא, פה ירד, זה לא משנה. אוקיי? עכשיו בואו נעשה את החשבון מה הדיפויות פה. מבחינת מספר הפרמטרים אנחנו לא תקולים. כי שניהם זה אלפא ובטא. נכון? מבחינת קישוריות, אותו דבר, הכל קשור. מה נשאר? מספר הקודקודים. פה יש רק שלושה, פה יש ארבעה.
שינוי כיוון.
שינוי כיוון זה אותו דבר. פה יש שינוי כיוון אחד ופה יש שינוי כיוון אחד. אין יותר. המקסימום שינוי כיוון זה אותו דבר. אז אני אומר שמספר הקודקודים מכריע בעניין האב פלוס בעניין האב.
לא דבר?
כן.
שתי שאלות מאוד קצרות. כל השיקול הזה שאתה עושה הוא לאחר שלא הצלחת להכריע במספר הפרמטרים בלבד?
כן. לא, לא, זה מצטרף הכל ביחד, זה מצטרף הכל ביחד בסוף. לא, זה לא יקרה. הכל ביחד
זה יקרה. האם אין מצב שהסדר שם יתהפך בין הפרמטרים? האם תמיד רק אחד עדיף וישר שווה? האם לא יכול להיות שיש?
לא, זה אנחנו יכולים, אני לא נכנס פה לכל הפרטים, אנחנו יכולים להוכיח שצריך לעלות, רק פרמטר אחד מותר לעלות בכמות שלו.
לא, לא הייתי מדבר. בין הכישורים מספר הקודמים ושני כיוונים. האם לא ייתכן מצב שכישוריות...
כן, ייתכן מצב, אני אדבר גם על זה.
שהסדר מתעקר, אבל גם אין לאחר.
נכון. זה יפה.
איך אתה מדבר? איך אחד, שאחד הוא בעד, ובניין אב ובניין אב.
כן, זה תזה של בניין אב ובניין אב. אנחנו מכריעים את זה עם הקריטריון של מספר הקודקודים. את הקל וחומר לבניין אב הכרענו עם שינוי כיוון. מה נשאר לנו עכשיו? אפס. אפס, נכון? זה השלישי שיכול להיות. בואו נחזור לזה.
זה קל וחומר, קל וחומר.
כן, קל וחומר וקל וחומר.
Y בתוך A, P בתוך A.
אז בואו נחזור לתוך A. במילוי אחד. במילוי אחד יש לנו A. נכון?
כולם בתוך A. כולם בתוך A.
נכון, Y נכנס ל-A ואין קשר ביניהם. Y, P ו-A.
אולי זה אומר שההנחה לקחת את הארבע האלו אומר שאין בכלל קשר ביניהם בכלל.
אמרתי, זה אנחנו מניחים כשאנחנו עשינו את הטבלה, זה סברה. על זה, זה לא שייך למודל. אתה מראש מניח שיש קשר ביניהם כי אחרת לא היית עושה אותם באותה טבלה.
זה אין.
זה בדיוק החלק הלא דדוקטיבי במודל הזה.
כן. זה אין, לא אין.
מה? כן, סליחה. אוקיי? מה קורה במילוי
P ו-Y נכנסים לתוך A?
P ו-Y נכנסים לתוך A
ואין בתי קשור.
נכון.
הנה, אין קשור. זה שיש אין
נכון? זה הציור. אוקיי? עכשיו, אתם כבר רואים, זה יכול להיות אותו דבר, הבדל הוא רק בקשירות. זה דבר די
מדהים. למעלה יש שני שינוי כיוון.
בוא,
רק לך עכשיו פרק את הקודקודים.
אין לך מסלול, אתה לא עורך מסלול. אתה לא יכול להגיע מפה לפה, רק ישר, לא דרך זה. המסלול היחיד שיש לך זה כזה. יש רק שינוי כיוון אחד. תצייר מסלול עם שני שינוי כיוון.
לא, אבל מ-Y ל-N יש שינוי כיוון ומ-Y ל-P.
לא, לא, לא. מסלול שיש בו הכי הרבה שינוי כיוון לאורכו.
מסלול שיש לך הרבה לאורכו.
כי שינוי כיוון כל אחד לחוד זה לא כך משנה, השאלה היא כמה מסובך זה. עכשיו, אז מה שקורה פה גם כן זה עוד פעם אותו דבר, אם אתם רוצים, אם יש פה אלפא, שני אלפא, אלפא ובטא, ופה גם. נכון? ופה יש אלפא, שני אלפא, אלפא ובטא, אלפא וגם. נכון? אוקיי? ואז זה בעצם אומר שיש לנו, מה קורה פה עכשיו? שימו לב, מספר הקודקודים אותו דבר, 4 ו-4. שינויי כיוון אותו דבר, 1 ו-1. מספר הפרמטרים במודל, 3. אתה גם אלפא בטא גמא, אותו דבר. הדבר היחידי שמכריע זה הקשירות. נכון? ולכן פה נכנס קל וחומר. פלוס קל וחומר. עכשיו זה מאוד מעניין, ושזה אומר, יש לנו רק שלושה צד שווה בש"ס, לא יכול להיות יותר. בסדר? כל אחד מהם דורש פרמטר, הראיתי, שרק הפרמטר הזה מכריע אותו. זו הוכחה לזה ששלושת הפרמטרים האלה הם רלוונטיים בקביעת עדיפות. ועכשיו אני אומר ככה, עכשיו אני עושה את ההכללה, ואני אומר, הקריטריון שלי לקביעת עדיפות, והוא יסביר את כל הדברים שגם נתקענו בהם קודם, פרחה על קל וחומר ובנייניו, הקריטריון הוא כזה, אנחנו לוקחים ארבעה אינדקסים. אינדקס אחד להקשירות, אינדקס שני מספר הקודקודים, אינדקס שלישי שינוי כיוון, אינדקס רביעי המימד של המודל, כמה פרמטרים צריך במודל. אוקיי, עכשיו זה עובד ככה. אם מילוי אחד...
למה כמות של פרמטרים לא מספר אחד מתוך האינדקס? או אין אתה נותן עדיפויות בתוך האינדקס?
לא, לא.
אוקיי,
סתם. עכשיו אני אומר, אם מילוי אחד עדיף מבחינת כל האינדקסים, אז זה טיוח, זאת אומרת, אז זה מכריע. אם יש אינדקס מסוים לטובת מילוי אחד, ואינדקס לטובת מילוי אפס ולא אכפת לי כמה, כי היגיון, תשימו לב, היגיון של פרחה, הוא היגיון שאומר מספיק שיש צד שהשני יותר
יכול להיות,
יכול להיות, זה אבל לא יכול לדעת. כי אתה לא יודע איזה סוג עדיפות הוא זה שקובע, נכון? אז הקריטריון פשוט מאוד, יש לי ארבעה אינדקסים, אם יש עדיפות ברורה מבחינת כל האינדקסים, גדול או שווה, לטובת אחד המילואים, זה המילואי הנכון.
אבל רגע, הפרמטרים זה גם אינדקס?
מה? כן, כן. זה המימד.
זה המימד, אבל זה לא משהו שמכריע.
למה?
לא, זה אחד מארבעה.
אבל אני אומר, יש פה עכשיו מימד.
אלפא בטא גמא.
כן, מימד. עכשיו אני אומר, אלה, ארבעת אלה אני צריך לבדוק בכל שתי טבלאות. במילואי אחד, מילואי אפס, אני בודק את הקשירות, מספר קודקודים, שינויי כיוון, מימד. עכשיו אני בודק מה עשה במילוי 1, מה עשה במילוי 0. אם יש עדיפות לאחד המילואים בכל הפרמטרים, אז הוא המחליר, אז הטיעון מחליר. אם יש עדיפות לכל אחד מהם לפחות באינדקס 1, ולא אכפת לי כמה אינדקסים לכל כיוון. אם זה לא חד
ערכי... זה לא יכול להיות עדיפות בכל הפרמטרים. יכול להיות שבשלושה פרמטרים הוא אותו דבר, ובאחד הוא עדיף.
זה לא
כולם ביחד, לא כולם
ביחד. זה לא שווה, זה נקרא עדיף. בסדר? לעומת זאת, אם... יש פרמטר אחד שלו מבחינתו מילוי אחד עדיף, ופרמטר אחר של מבחינתו מילוי אפס עדיף זו פרחה. עכשיו, כשתניחו את זה, זה מסביר הכל.
עכשיו, הכל קיים בתניחו?
כל מה שבדקנו, כל הטיעונים מכל הסוגים והמינים וכל הטבלאות, זה עובד הכל. תמיד. וכשתבדקו את זה, זה עובד תמיד. וזה עובד גם במקומות שבהם, אמרתי לכם, שלפני שנתתי הרצאה על זה, אז זה יומיים קודם, מה הבן שלי מהישיבה, עם איזה תוספות שהם לא הצליחו שם בישיבה, כולם שברו את הראש, והתוספות הזה לא הגיוני, יש קו החומר, עם פרחה, עם זה, לא הסתדר להם. עשיתי טבלה, זה 3-3, אפילו לא היה מסובך, 3-3 זה מיד יוצא. לא רק שמיד יוצא, אתה אפילו יכול קצת להבין למה זה יותר הגיוני, כי אתה מסתכל על הפענוח, על הפרמטרים, אתה אומר, פה יש איזשהו אינדקס ששם אין, אתה יכול לראות למה זה יותר הגיוני מה שזה.
איך, 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 איך המוראים, וזה, הם לא...
נכון,
הם לא ראיתו תורת הגרפים.
לא, המוראים, המוראים ניסחו את ההיגיון של דרכי העסק הפשוטות. קל וחומר, בניין אב, פירחה על כל אחד מהם, והרכבות. זאת אומרת, הרכבות, כמובן, קל וחומר ובניין אב לעשות ביחד צד שווה, או שני בנייני אב לעשות ביחד צד שווה, פירחה על צד שווה, הם תמיד בונים את זה מתוך האבני בניין היסודיות. ואז אתה יכול לעקוב יותר. הבעיה שאז אתה מאוד מוגבל. בגלל שאם יש טבלה שאותה אתה לא יכול לבנות בצורה של קל וחומר, ואז בניין, אני יכול אחרי לעשות פה איזה טבלה שאתם רוצים. אני יכול לעשות פה טבלה 0, 0, 0, 1, 0, מה שאתם רוצים, תמנו איזה טבלה שאתם רוצים, אני אגיד לכם מה תהיה התוצאה. אני לא צריך לעשות את החשבון, רגע, זה קל וחומר, ויש עליו פרחה, ואז בא בבניין אב, יש עליו פרחה, ואני עושה צד שווה, ויש פרחה לצד שווה, זה אתה צריך להחזיק ראש עם ההיגיון של העסק, וזה מה שעשו חכמים. אבל הם עשו את זה בבית המקרים הפשוטים. יחסית פשוטים, לא כל כך פשוטים, אבל הסוגיה בקידושין היא ממש לא פשוטה. אבל הכלי הזה אומר לך, קח איזה טבלה, מאיזה גודל שאתה רוצה, מכל סוג, אתה לא צריך לבנות את זה מדרכי, והכל באותה צורה. אתה לא צריך לחשוב ולהחזיק ראש מקום, שום דבר, אתה עושה את החשבון, שאתה תגבור את זה, אתה יודע בדיוק מה תהיה התוצאה. אתה יכול לתת את זה למחשב. וזה בדיוק מה שאמרתי לכם שהטריד אותי, אם אפשר לתת את זה למחשב, אז למה זאת לא דדוקציה? אז זה בעצם דדוקציה, יש לך את הנתונים, המסקנה יוצאת בהכרח מהנתונים. אז למה זה לא דדוקציה? התשובה היא כי אנחנו החלטנו להכניס את הכל לטבלה.
כן.
התקשור הזה, זה הדדוק, זה ההנחה. בדיוק. זה ההנחה הסמויה שלא שמים אליה לב. וזה עם הבאתי עם המשקוף והציצית וכל הדברים האלה, ששם ברור לנו שזה לא נכון. רק שם זה נכנס. זאת אומרת, משם והלאה, זה ממש אלגוריתם סגור שמחשב יכול לעשות אותו. עכשיו אני מזכיר לכם ש... שהראיתי בפעם הקודמת שעסק, או הכללה מדעית גם היא כזאת, זה בסך הכל צד שווה. נכון? מה זה הכללה מדעית? אמרתי, אני ספר וכזה. אני עוזב את הספר, הוא נופל. מה לספר שכן הוא עשוי מנייר? והנה, אני עוזב את זה, גם זה נופל. מה לזה שזה כן עשוי, שכן הוא עשוי עץ? אומר, כן, אבל חזר הדין יוכיח ספר וסטנדר, שמה, הצד השווה לשניהם, ששניהם יש להם מסה והם נופלים, אף כל דבר שיש לה מסה נופל. אני מסתכל על מה שמשותף עכשיו, יכול שאני צריך עוד, כי יכול להיות שיש להם עוד משהו משותף, הם שניים בו. אני אקח עוד משהו, אקח עיפרון. בסדר, אבל אחרי שאני עושה מספיק פעמים, ולכן אני מגדיל את הטבלה. אני אקח עוד עיפרון ועוד זה, אבל בסוף, אחרי שאני לוקח מספיק נתונים, מה שנשאר לי זה הצד השווה. להיות בעל מסה זה בסך הכל האלפא הזה. זה אומר כאילו לכולם יש אלפא או ממשהו כזה בערך, זה צריך להיות יותר מורכב, אבל בערך, אתם מבינים? לכן בעצם העסק המשפטי, העסק המדעי, העסק בחיי היומיום שלנו, כולם עובדים בלוגיקה הזאת. זאת בעצם לוגיקה של עסק לא דדוקטיבי. ולוגיקה לגמרי מסודרת, אפשר לעשות, למקן אותה. זאת אפשר ל... אני פעם בדקתי עם איזה חבר שלי, אבל זה צריך עוד לחשוב, יש שם כמה נקודות מעניינות. בעצם הרי מה אנחנו עושים כאן? אנחנו מנסים לאתר את הפרמטרים ששולטים על הנתונים, על הבעיה. למצוא את התיאוריה, דיברתי על זה. שבעצם מה שאנחנו עושים כאן, יש לי נתונים. ואני לא יודע מה יש ביבמה, בפדיון, בכסף, בחופה, שמצליח או לא מצליח לעשות את זה. הטבלה הזאת בעצם אומרת לי, עוזרת לי לבנות את התיאוריה שמסבירה את הנתונים. אם אתם זוכרים עם הגרביטציה, משהו נופל, אז אני רושם אחד. זה לא נופל, אני רושם אפס. ואז אם אני אעשה את הניתוח, אני אגלה שיש פרמטר M שנמצא בכולם. זה מסה בעצם. בכולם יש מסה. נכון? זה בעצם הדרך למצוא את התיאוריה שעומדת בבסיס הנתונים. רק התיאוריה הזאת היא תיאוריה פורמלית. כי אין, אני לא מזהה מי הוא אלפא, מי הוא בטא, מי הוא גמא. זאת אומרת, יש איזשהו אלפא, איזשהו בטא, איזשהו גמא, הוא ישנו פה בעוצמה כזאת ושם בעוצמה כזאת, וזה אני יכול לדעת מתוך הנתונים. ואז אני אומר שבעצם הדבר הזה ממקן את הצורה איך אני מגיע מנתונים לתיאוריה. בפילוסופיה של המדע, בבחינים בין הקשר הגילוי להקשר הצידוק, הנס רייכנבך, כתב שיש, הוא נדמה שהוא עשה ראשון את ההבחנה הזאת, שמבחינת הדרך, איך מגלים תגלית מדעית.
אז יש את הקשר הגילוי. הקשר הגילוי פירושו זה מדען חושב על תיאוריה מסוימת. אין לנו דרך לדעת איך הוא הגיע לתיאוריה הזאת. זה השראה, הסבתא שלו התגלתה אליו בחלום. לא משנה, זה לא מעניין גם. מה מעניין? גם הוא אולי לא יודע, נכון? מה מעניין?
הוא נגיד שהקדש ברוך הוא נתן לו.
אולי, כן. מה זה אומר?
לא אולי, בטוח.
לא יודע אם בטוח, אולי. בכל אופן, כי הקדוש ברוך הוא נתן כל מיני רעיונות לא נכונים לאורך ההיסטוריה. יש תיאוריות שהתבדו. בכל אופן, ההקשר שחשוב לענייננו זה מה שהוא קורא הקשר הצידוק. אחרי שיש תיאוריה, תעמיד את זה למבחן ניסיוני, ותראה אם זה עובד או לא. לא אכפת לי מאיפה הבאת את התיאוריה, זה לא מעניין. ובאופן מסורתי בפילוסופיה של המדע רגילים לחשוב שהקשר הצידוק הוא השראה. הוא לא משהו שאנחנו יודעים להגיד עליו שום דבר. אנחנו יכולים רק, הקשר גילוי, סליחה. אנחנו יכולים רק לבדוק, פדלו, זה בידינו. מה שאני מנסה להציע כאן זה אלגוריתם שיוצר גילוי. ככה אני מגלה את התיאוריה. לא, גילוי. הגילוי הוא לא השראה. הגילוי הוא לא השראה, יש אלגוריתם שעוד נותן לך את הגילוי.
ובלבד שתבחר את
ה-A-B, אבל זה גילוי. מה האינטואיציה שאומרת לך מה להכניס לתוך התודעה? האם אתם זוכרים בשיעור הקודם דיברתי על זה, זה עם ההיסטוריון קאר ועם זמלווייס, הדוגמאות שהבאתי בפעם הקודמת, שזה בכל מקרה נכון. זאת אומרת, אתה צריך להחליט איזה עובדות לאסוף כדי לבנות תיאוריה. זוכרים הניצחון של נפוליאון. שזה בדיוק אותו דבר. להחליט איזה עובדות הן רלוונטיות בשביל לבנות את התיאוריה לפני שאתה יודע את התיאוריה. אז איך אתה יודע איזה עובדות רלוונטיות? יש לי איזושהי אינטואיציה. זאת האינטואיציה שאיתה אני בונה את הטבלה. לבנות את הטבלה זה להגיד איזה עובדות הן רלוונטיות בשביל התיאוריה. בדיוק. אחרי זה, מתוך זה, אני מוציא את ה... אתם רואים שזה בעצם לוגיקה של מדע. איך עובד מדע? אבל מה שיפה פה, זאת לוגיקה שמסבירה את הגילוי במדע, לא את הצידוק. זאת אומרת, את זה אף אחד לא... אנשים חושבים שזה השראה, אבל זה לא. זאת אומרת, בסך הכל, אבני הבניין שחזל בנו בגמרא,
אם הכל מקום... גרעין של השראה, זה מה שם...
נכון, לבנות את הטבלה. אבל מעבר לזה, יש ממש סיסטמה, איך אתה מגיע לתיאוריה. זה דבר מאוד מעניין, אני חושב. וחזל מצאו את אבני הבניין האלה. אגב, יש בלוטינית, ראיתי פעם באיזה מאמר, יש 13 מידות דרש, גם. לא כמו שלנו בדיוק, קל וחומר ובנייני אב מופיעים שם. אבל האחרות הן לא כמו שלנו, אבל אני אומר, יש פה אלה שהם אבני בניין, אני מדבר רק על אבני הבניין ההגיוניות, לא כלל ופרט וכאלה, זה משחק אחר. לכן פה, התיאוריה הזאת מחברת רק קלים וחמורים, בנייני אב, פרחות עליהם, צד שווה וכל ההכללות. זהו. לא תכניסו פה כלל ופרט וכלל, לא תכניסו פה דבר שיצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא, יש שני כתובים מכחישים זה את זה, זה לא נכנס, כי זה לא המידות ההגיוניות. אני מדבר על ההסקים ההגיוניים כמו שיש במדע, כמו שיש במשפט. במקרה הזה, זאת הלוגיקה שעומדת מאחוריהם. עכשיו למשל, השלכה אחת שניסיתי לבדוק עם איזה חבר, עם זוהר. ניסיתי לבדוק פעם, האם אנחנו יכולים ממש לעשות סטארט-אפ מזה. בגלל שהנה אני נותן לכם את הרעיון, תעשו אתם. כי בעצם עכשיו נגיד שעורך דין רוצה לדעת, הוא מגיע לפני שופט, והוא רוצה לדעת מה, איזה עונש צפוי לקליינט שלו. עכשיו, יש לו כבר נתונים על מה שהשופט עשה במקרים קודמים. נגיד, אם מישהו נסע בלי רישיון, הוא קיבל ככה. אם מישהו נסע באור אדום, הוא קיבל ככה. אם מישהו נסע בלי רישיון ובאור אדום, קיבל כך. מי שנסע ככה יצא זכאי. מי שיצא ככה קיבל כנס כזה וכזה. הוא נכנס לכלא. יש לנו פה אוסף של דברים, תכניס אותם לתוך טבלה. עכשיו מגיע מקרה חדש. באדם נסע, כמו שהגששים אומרים, כנגד הכיוון באור אדום, בלי נכנס בקיוסק. בסדר? אז עכשיו השאלה, מה צפוי לו?
לא, אז זה, מה הפרש, אם בשביל לעשות את זה, אתה צריך להניח הנחה
שלא נכון. שהשופט עקבי.
שהשופט קונסיסטנטי.
כן. אוקיי, אז לכן, לא, אבל הנקודה היפה פה, ששופט הוא קונסיסטנטי כל עוד הוא לא מודע. ומה שאני עושה כאן, אני עושה משהו שהשופט בעצמו לא יודע על עצמו. כי אני חושף בתוך השופט איזה פרמטרים משפיעים מבחינתו על האנישה. עכשיו, הוא עצמו לא מודע לזה. במובן הזה אני חושב שיש סיכוי טוב שהוא קונסיסטנטי.
כן, אבל יכול להיות שיש פרמטרים אחרים, למשל, מצב רוח אם בבוקר אשתו נתן...
גם זה אותו לא, תכניס גם את זה. תכניס גם את זה.
אתה לא יודע מה הם.
בוקר וצהריים. בסדר, באופן עקרוני אני יכול לעשות, תמיד זה ככה. אז בשביל זה יהיו פרחות. אם זה לא יבוא דיו, אבל זה ניתן לך ניבוי שהוא לא יריעה באפלה. ניבוי יותר טוב מיריעה באפלה. נכון שזה לא מוחלט.
זה גם נכנס בתוך הדבר הזה, שהייתה פרחה בגמרא, וזה, הוא אמר, זה חמור וזה... דיברת על חמור יותר וחמור פחות.
כן, לא זוכר על מה.
הייתה פיר, לא הבינו, זה היה הראש, אני חושב.
הראש מהגדולים שם?
כן, כן, ניסה לפתור, אבל הוא לא הבין, זאת אומרת, הנושא הזה של הפרמטרים הנוספים...
לא. לא, זה משהו אחר שאני אגיע אליו, אני אעיר עליו פעם, אני כבר לא אעשה מתמטיקות, אבל אני אעיר עליו פעם הבאה, פה רימיתי קצת. למה? זה, רגע, עוד לא רימיתי, בשלב הבא. הגמרא בשלב הבא אומרת פרחה. פרחה לצד השווה. מה לצד השווה שבהם שכן הנעתן מרובה? מה זה הנעתן מרובה? לכסף. ולביאה יש הנעה. חופה לא משהו. יש, נכון?
יש עוד פרחה.
אז לכן בעצם אתם רואים למה זה פרחה. זה פרחה כי הוא פורח את שני הצדדים, פרמטר שיש בשני הצדדים ואין בלמד. זוכרים את ה-A, B ו-C, אז ב-A וב-B יש פרמטר משותף שאין ב-C. זה בדיוק פרחה, זה מצליח לפרוח צד שווה. תעשו אותם את החשבון, אתם תראו שזאת באמת פרחה.
כי הוא בדיוק שווה לאדום, לא צריך לעשות חשבון. אם הוא שווה לאדום, זה סימן שהאדום אפשרי. לא צריך את כל הגרף פה.
נכון.
אם ה-H שווה לאדום.
האדום ירד עכשיו במספר הנקודות.
לא.
ואז זה יפצה.
עוד הרבה, בלי להיכנס לזה. התור של A...
אני לא יכול לשכוח מכל הטבלה.
זה ה לתור של A. זאת אומרת שאם H קיים, אי אפשר להגיד שA לא כמו H, בהגדרה, עוד לפני כל הגרפים.
זה שאלה מעניינת.
מה חשבתי?
יכול להיות.
אבל אתה מתעלם מכל היתר של הטבלה, בנינו את כל הטבלה.
לא, אני יכול לעשות את זה בחשבון שלי, אני צריך לחשוב אם באמת זה תמיד עובד, אבל אני יכול לעשות את זה בחשבון שלי ולהגיד ש... ברגע שמילוי אפס, אני שם פה את מילוי אפס, אז זה וזה הם אותו דבר. אז ה-A ו-H יהיו עיגול אחד, נכון? וזה יפצה על היתרון שהיה קודם הצד השני, כי זה יתרון של המילוי אפס. אוקיי? אז לכן זה... זה שהיה מעניין, אתם צריכים לשאול את זה.
אני כמעט להוכיח את זה.
אני לא בטוח, אני לא בטוח, יש לי כמה אירועים בגבי זה, אבל זה, אולי, צריכים לשאול את זה.
אחרת התיאוריה מוכיחה ש-H לא קיימת, לפי מה שאתה אומר, ו-H כן
קיימת. לא, ה-H לא שלו קיימת, לא יכולה להיות קיימת. השאלה אם זה עדיף, מה עדיף? לכן אני אומר, אנחנו מדברים פה על השאלה מה עדיף. תמיד יכול להיות קיים אם תעשה את זה עם שני פרמטרים במקום עם אחד. אבל אם אתה מצליח את זה להסביר עם פרמטר אחד ועם שתיים, לכן אני אומר שאני לא בטוח, אני לא יודע כמה לחשוב על זה. בכל מקרה, הנקודה היא שזה לא יחליף עוד פרמטרים, כי מספר הפרמטרים שדרוש כדי להסביר את זה, יסביר גם את זה. אבל אז זה חוזר לשיקול שלי. ש-A ו-H הם פשוט אותו קודקוד. מה שאני רואה, פה אני מרמה כבר אבל. זה הנקודה שאני רואה. למה אני מרמה? כי H הוא לא מסוג הפרמטרים האלה. אלה פרמטרים הלכתיים. נכון? מכיל ניסויים, מכיל אירוסים, פדיון, יבמה. זה פרמטר עובדתי. יש הנאה או אין הנאה. זה לא מה זה מצליח לעשות ולא מצליח לעשות. זוכרים את מה שהערתי על הראשונים, נכון? לכן בעצם לא נכון לעשות את זה בצורה כזאת. תשים בטבלה, הגמרא מדברת, היא לא עושה.
אבל אני משאירה את זה כאופציה שהיא...
כן, זה פרחה מבחינת הגמרא. אני מקווה שזה פרחה, זה פרחה טובה. אבל הניתוח שלה לא צריך לעשות כך.
לא בכלים האלה.
רגע, אבל מה
ה-H?
אתה לא מטרנות.
הנאה. יש הנאה, לאלה יש להם הנאה, לכסף ולאה. בסדר? אז מה, עכשיו...
אז
אני אגיד לכם, אני אגיד לכם כבר עכשיו בעצם איך עושים, מותר עוד שתי דקות. אני אגיד לכם עכשיו איך עושים את זה, ואז אני אחסוך את כל הפעם הבאה. בעצם מה שאני טוען זה ככה. ברגע שאני אומר שלשני אלה יש הנאה, הנאה זה אחד מהאלפא בטא גמא. זה לא אחד מה-A, M, P ו-Y. הנאה זה אומר שיש בכסף ובביאה משהו שהוא רלוונטי לחולל או לא לחולל דברים. אז בעצם אני לוקח את הטבלה בלי ה-H ואני פותר אותה עם שני המילואים, אבל יש אילוץ. האילוץ הוא שב-M וב-B חייב להיות איזשהו גם המשותף. זהו, עכשיו תמשיך לפתור מילוי 1, מילוי 0, תעשה את זה, ואתה תראה שעכשיו כבר לא יוצא עדיפות של 1 על 0, זו פירך. עכשיו, אנחנו לא הוכחנו משפט שזה תמיד עובד. זאת אומרת שכל טבלה, כל עמודה שתשימו בטבלה, אם תעשו את זה בצורה של אילוץ, זה תמיד יצא אותו דבר, כי הגמרא לא עושה הבחנה. בניתוח שלנו זה אמור לעשות הבחנה. אבל יש לי חשד שזה אמור לעבוד, אין לי הוכחה, אני לא יודע, אבל זה, כל המקרים שבדקנו זה עובד.
אוקיי?